תקופת התפר שבין התאריך העברי ללועזי של זכר רצח רבין מתאפיינת בפולמוסים ובוויכוחים סביב אופי ההנצחה, סוגיית ההסתה מול הטענה לסתימת פיות, התנצחויות של ימין ושמאל, אבל האם גם כיום, 26 שנים אחרי הרצח, ממשיך הרחש הציבורי סביב השאלות שעולות מהרצח ומהאירועים שסבבו אותו? איתה נמצא על קו הטלפון הפיזיקאי נחום שחף, שלום לך.
שלום.
חקרת עמוקות את פרשת הרצח ואת השאלות, ואתה עדיין מנסה להעלות בפני הציבור הרחב את השאלות הללו בכל מדיה אפשרית, ואני רוצה לשאול אותך, האם היום אנחנו עדיין בכלל מתעניינים בשאלות, או שככה אנשים התקדמו הלאה ושכחו את הסוגיה?
תראה, אתה רואה כל יום ידיעות מחברי כנסת, בעיקר מחברי כנסת, אבל מעיתונאים, ובכלל מהציבור הרחב, לגבי רצח רבין. השמאל הישראלי עדיין מאשימים את הימין כולו ואת נתניהו בהסתה. למשל, אחת האמירות הייתה, יגאל עמיר אחז ירה באקדח, אבל הציבור הימני כולו אחז בידו שלחצה על הקנדל ההדק. זאת אומרת, הימין כולו מורשם. נתניהו, לפני כשנתיים, בבחירות לפני שנתיים, יצא סרט חדש על רצח רבין, שבו משחזרים כאילו את הרצח, לסרט באורך מלא, זכה בפרס אופיר, הופיע בפסטיבלים בעולם, שבו מציגים את הרצח, ולא רק מאשימים את יגאל עמיר, אלא את הימין כולו. היו השמות נגד הרבנים, אבל בעיקר נגד נתניהו שהפסיק לרצח רבין. וזה ממשיך ומתגלגל הלאה. והגלגול הלאה הביא למצב שהימין בישראל פוחד לפתוח את הפה. כפי שהיה דרך אגב באירופה, בימים לפני השואה, כאשר אנשים פחדו להגיד שיש להם חברים יהודים. כן, היהודים היו מוקצים מחמת מיאוס בימים שלפני השואה, והיום בישראל, הימין בישראל, כולל ראשי הימין, כולל נתניהו, פוחדים לפתוח את הפה בשאלות הקשות שנוגעות לרצח.
אז זהו, שההנהגה וכל בעלי האינטרסים לשתוק ולחשוש מובנת. זה כל אחד והסיבות שלו, הם רוצים להיבחר, הם לא רוצים מתקפות, הם לא רוצים את האקדמיה ומערכת המשפט והתקשורת נגדם, זה מובן. אבל אני שואל אותך, כמי שבא במגע עם הציבור הרחב, באין ספור הרצאות שאתה מעביר במשך השנים, בהרצאות זום ובהרצאות חיות, האם אתה חש ש יש ירידת מתח, יש ירידת התעניינות בתחום הזה?
תראה, אז עוד פעם, מאחר ולפני שנתיים יצא הסרט, זה עוד פעם, הסרט גם פורסם בכל כלי התקשורת, וזה עוד פעם העלה את הרחש ואת הקולות, כולל קריאות ציטוט מדברי הנכדים של רבין, שהאשימו את נתניהו. ואנחנו יודעים שבנאום של מרדכי קדר בפתח תקווה, הוא הזכר את המחקר שלי, שמוכיח שיגאל עמיר הוא לא הרוצח. הוא גם לא העיס להגיד את המילים בצורה ברורה, אבל הוא אמר שיש שאלות קשות, האם יגאל עמיר הוא הרוצח, וכנראה הרוצח הוא מישהו שראשי התיבות ששמו הוא יוד רייש. אני יומיים אחרי כן התראיינתי אצל אברי גלעד, בתוכנית מאוד פופולרית, שמאות אלפים ראו אותה ושמעו אותה, ושאלו אותי מי הרוצח, אמרתי, ככל הנראה מדובר ביורם רובין. מי שפגע, מי שרצח את רבין, זה מי שישב עם רבין מאחור, ויש לי הוכחות פורנסיות, רציניות, רק כדי להבין מה רמת הידע שלי בתחום הפורנסי, ראוי להזכיר שהייתי יועץ של המז"פ, השתתפתי בפיתוח פרויקטים עבור המז"פ, זאת אומרת לא סתם ייעוץ של המז"פ, אלא פיתוח פרויקטים למז"פ, הרציתי בכינוס השנתי של האקדמיה האמריקאית למדעי המשפט, כשזה הגוף הבכיר בעולם, בתחום המשפט הפלילי, טובי החוקרים בעולם היו בהרצאה שלי, ראשי משטרת ישראל היו בהרצאה שלי, כן, כל אחד יכול לראות אותה, את ההרצאה הזאת.
מתי זה היה? לפני כמה שנים?
זה היה ב-2005, אז הרציתי על פרשת מוחמד הדורה, בעקבות ההרצאה שיצרה רושם רב, הוזמנתי להיפגש עם התובע הכללי של ניו יורק, רוברט מרגנטו, הגיעו לפגישה כמה בכירים בארצות הברית, יומיים אחרי כן הרציתי באוניברסיטה של וושינגטון בפני ראשי הפקולטה לקרימינולוגיה שנחשבת הפקולטה הבכירה בארצות הברית על מוחמד דדורה, הוזמנתי להרצות באוניברסיטה המלכותית של אנגליה בכנס על הג'נוסייד, הרציתי בכנסת בוועדה לזכר השואה וסיוע לניצוליה. זאת אומרת, אני נחשב בעולם, בין הגורמים המקצועיים, ולא רק הגורמים המקצועיים, כמי שמומחה בתחום הפורנסי, במדע, אני גם בעל פרס משרד המדע, והפרס לביקורת התקשורת. זאת אומרת, העסק הולך ותופס.
וכאשר למרות כל מה שתיארת לנו כרגע, כל מה שאמרת לנו לגבי הידע שלך וההיסטוריה וההרצאות שהגיעו לקצב של הפירמידה, של היכולת המקצועית, למרות כל זאת, ברגע שאתה אומר את הדברים, ואתה מציג את הנתונים ואת השאלות, אומרים, הזוי, מטורלל, הבן אדם לא יציב, תעזבו אותנו, אין מה להתייחס לטענות שלו.
נכון מאוד, אתה בדיוק, עלית על הנקודה הנכונה. כשאני רויינתי אצל אברי גלעד, הופיע מולי איש השבק.
דביר קריב.
הראשון שפגש... מה?
דביר קריב.
דביר קריב. ואני מביא את דברי דליה רבין ברעיון מול שמגר בטלוויזיה, והיא מספרת שאם היא התקשרה אליי 20 רגעים אחרי הירי, ואמרה ירו באבא, אבל זה לא היה אמיתי, והיא גם מוסיפה שאנשי השבק אמרו לה שזה לא אמיתי. עכשיו, זה לא רק אמירה, לאן לקחו אותה? האם לקחו אותה לבית החולים? לא. לקחו אותה למטה השבק. עכשיו, יגאל עמיר נעצר ב-9:30. אני מדבר על דוח המעצר, אני מזיק את דוח המעצר ביד שלי. דוח המעצר שנכתב 2 דקות אחר כך. כל הפרטים האלה מופיעים. אבל ועדת שמגר קובעת שרבי נורא...
רגע, מה אתה רואה בדוח המעצר הזה? ש?
מה?
איזה נתון אתה רואה מתוך דוח המעצר? לגבי הזמנים.
דוח המעצר כותב, אני דרך אגב הצגתי את זה גם בטלוויזיה. דוח המעצר קובע, נכתב בשעה 21:32, 2 דקות אחרי המעצר של יגאל עמיר, ושם הם כותבים שיגאל עמיר נעצר ב-21:30, ב-9:30. ועדת שמגר קובעת שרבין נורה ב-9:50, ב-21:50. זאת אומרת, ליגאל עמיר יש את האליבי המושלם. עכשיו, זה לא רק ועדת שמגר. הרופאים כותבים, זאת אומרת, רבין הופיע ב-9:52, כן? והרופאים קובעים, אחרי שהם בדקו אותו, שרבין נורה 4-5 דקות קודם. זאת אומרת, זה גם כן יוצא 9:50. הוא הגיע ב-9:52, עד שמורידים לו את הבגדים, ומגיעים הרופאים. בדיוק השעה 21:50, וזה בדיוק השעה שוועדת שמגר מציינת. זאת אומרת, יגאל עמיר יש את האליבי המושלם. וכל זה לא מספיק.
כל זה לא מספיק, בגלל שכל הזאת, יש אצלנו את התפיסה הזאת של מלכת הראיות, וברגע שבו אדם אומר, אני עשיתי את המעשה, משחזר אותו, ומתעקש על זה, אז אומרים, אם הוא אומר, מה לנו כי נגיד ההפך, ויגאל עמיר אכן אומר, אל תגידו שלא אני עשיתי את זה.
קודם כל, השאלה שלך נכונה, אבל אנחנו יודעים שהיום הודעה היא לא מלכת הראיות. בארצות הברית, בפרויקט החפות הגדול, למעלה מ-2,000 איש, התגלה באמצעות בדיקות DNA שמודו בפשעים שהם לא ביצעו, למעלה מ-200 מודו ברצח שהם לא ביצעו, זה בארצות הברית. עכשיו בוא נדבר על יגאל עמיר. יגאל עמיר במשפט ובעדות שלו בפני ועדת האיסוף של ועדת שמגר, יש לי את העדות המלאה שלו, התמליל המלא של העדות, והוא אומר ככה, הוא אומר, יריתי כלי אחד ברבין, ועצרתי, והתפלטתי שלא קורה לו שום דבר, הוא לא מגיב. ואז קפצו עליי, ואז יריתי עוד שתי יריות בלי לראות לאן אני יורה, כי קפצו עליי. עכשיו תראו את התמונה. הולך איש שבק חצי מטר ממנו. כן, ימינה ממנו טיפה מאחריו. הוא רואה שיגאל עמיר יורה. מה הדבר הראשון שהוא עושה? הוא מכניס מכה על היד, מפיל את האקדח, הוא מכניס לו מכה בפרצוף, ומעיף אותו לכל הרוחות. ואנשי השבק הם בכושר גבוה מאוד. כן? והוא מעיד, קפצו עליי. כן, דרך אגב, גם בצילומים רואים את איש השבק שהולך חצי מטר ממנו. והוא יכול להמשיך לראות? אין כזה דבר. את זה אפשר לספר לילדים בבית ספר יסודי, גם לא בכיתות הגבוהות. קפץ עליו, הוא המשיך לראות? עכשיו, איש השבק שהלך לידו, כן, מעיד בטלוויזיה, שהוא קפץ על יגאל, אומר, קפצתי אליו, קפצתי לו בגרון, קפצתי עליו, נתתי לו מכה ביד. איך יגאל עמיר היה יכול להמשיך לראות? ברור שהעדות הזאת שלו היא שקרית, היא תחת, כנראה תחת איום, אבל בוא נמשיך יותר מזה. באחד הסרטים שמוצג באינטרנט, רואים את יגאל עמיר, שואלים אותו, האם אתה ירית ברבין, האם אתה רקת את רבין? הוא אומר כן, והוא חותם על מסמך שבו הוא מודה שהוא הרג את רבין. ואתה מסתכל על השרת, קודם כל אתה רואה שהוא חותם ביד שמאל. יגאל עמיר, גם בשחזור וגם משיחות עם המשפחה, הוא עושה הכל ביד ימין, גם בשחזור רואים שהוא פוחס באקדח ביד ימין. מה פתאום אתה חותם ביד שמאל? זה עוד הכסף הקטן. רואים איש משטרה יושב לידו, ושניהם יושבים מול החוקר, ואז בפריים הבא, כן, פחות מהשרית השנייה, איש המשטרה נמצא על הקיר ממול. זאת אומרת, כל הרעיון עם יגאל עמיר, עבר עריכה, כן? אנחנו לא רואים האם זה באמת יגאל עמיר או מישהו שדומה לו, הוא חותם לו עם היד המתאימה, אבל בן אדם שיושב לידו, איש משטרה שיושב לידו, אחרי פחות מהשרית השנייה, עומד על הקיר ממול, ואחרי כמה שניות, בום, עוד פעם הוא יושב לידו. זאת אומרת, הסרט הזה עבר עריכה מספר פעמים. יש, מופיע שם עוד קטע, שבו יגאל עמיר לוגם מבקבוק מים, ובזמן שהוא לוגם, כן, תוך כדי זה שהוא לוגם, הוא מדבר. אדם לא יכול לשתות מים, כן, ללגום מים, ובעת שהמים יורדים במורד גרונו, הוא לא יכול להמשיך לדבר. זאת אומרת, אנחנו מדברים על סדרה של סיופים בחומר שהוציאה המשטרה. יותר מזה, אנחנו ב-2005 ראינו את חורי הבגדים של רבין מלפנים, חור בחוצה ובגופיה מלפנים. מי שצילם את זה, אלכס פלג, הגיע אליי כמה שנים קודם, ישב איתי על רצח רבין, והוא התבקש לשחזר או לבדוק את הבגדים, והוא שלח לי את כל הצילומים המקוריים, ואתה רואה את החורים מקדימה, שמתאים לחורי ירי, אלכס פלג אומר שהחורים, יש פרימה של קצות החוטים מסביב, שזה מתאים לקליה, ואני מדבר עם איש המשטרה שבדק את הבגדים, כן? אני מדבר על, איך קוראים לו, איך אני זוכר. ואני שואל אותו, תגיד לי, איך אתה לא העדת על החורים של הבגדים מלפנים? למה בכלל זה לא הופיע במשפט? והוא אומר לי, בבגדים שאני קיבלתי לא היה חורים במשפט. עכשיו, הוא אדם עגול מאוד, שישב איתי...
לא היו חורים מקדימה.
מה?
בבגדים שהוא קיבל לא היו חורים מקדימה.
לא היה חורים מקדימה. לעומת זאת, בסרט שהוצג בערוץ 2 ב-2005, רואים חורים מקדימה, חורי ירי מקדימה. הוא לא קיבל אותם.
אנחנו מדברים על הסרט של נפתלי גליקסברג?
בדיוק. כן. בדיוק. עכשיו, הייתה אצלי כמה חודשים קודם לורית קדר, שהיא אחד מעושי הסרטים, היא הייתה תחקירנית, והיא ישבה אצלי בבית, וביקשה ממני שאני אדבר על הנושא, ואז סיפרתי על החורים בבגדים, אמרתי, איך מסבירים את החורים מקדימה? איך מסבירים שמשטרת ישראל, שלא יהיו עדויות על החורים מקדימה? עכשיו, ומה שיותר חמור, אם היו מגיעים הבגדים לחוקר המשטרה על החורים מקדימה, היו יכולים לבדוק איזה כלי הפגע בחורים, האם זה היה כלי עופרת או כלי הנחושת. לי יש ערכה שבעזרתה אפשר לסעות האם הכלי שפגע הוא נחושת או עופרת, כן? ומשטרת ישראל הסתירה את החורים, הסתירה מה פגע בהם. זאת אומרת שבמשטרת ישראל היו גורמים בכירים מאוד שהשאירו מחוקי המשטרה שעסקו ממש בנושא, השאירו מהם את הבגדים. עכשיו, זה לא רק חוקי המשטרה בכירים, מעיד מנהל בית החולים ברבש, ואותו רעיון בערוץ 2, הוא מספר שאחרי שעשו את הבדיקה, את הפוסט מורטום, על ידי פרופסור איס, השבק לקח את הבגדים. זאת אומרת, אנשי השבק, שאחד מהם הוא החשוד העיקרי בירי ברבין, לקח את הבגדים, וכנראה מסר אותם באופן סלקטיבי למשטרה. ולכן, ברוך גלדשטיין, שם החוקר הוא ברוך גלדשטיין, הוא נחשב למוביל בעולם, בתחום של בדיקת סימני ירי, הוא פרסם 3 מאמרים בעיתונות הבינלאומית, על פיתוח חדש שלו בבדיקת סימני ירי, ואליו לא הגיעו הבגדים האלה עם החורים מקדימה, כי אחרת הוא היה בודק את סוג הקליע שפגע בבגד. יותר מזה, הוא בעדות שלו מספר שבמעיל לא היה סימני נחושת מאחורה. לעומת זאת, בגוף של רבין, הקליעים היו מצופים בנחושת. זאת אומרת, הירי שרואים במעיל מאחורה, הוא לא הירי שבו נפגע רבין. הוא לא הירי מאחורה. ואיפה רבין נורא? נורא מקדימה. אני מדבר עם התובעת, עם פנינה גיא, יש לי את ההקלטה. התובעת במשפט של יגאל עמיר, השיחה הייתה אחר חצי שעה, ואני אציג את העיקרים, ואני שואל אותה, איך את מסבירה את החורים בחוצה של רבין, בבדים של רבין מלפנים. אז היא אומרת לי, זה היה סיגריה. אמרתי לה, תראי, תעשי ניסוי, תראי שסיגריה א' לא חודרת את החומצה, אבל גם בגופייה, גופייה שצמודה לגוף, תצמידי סיגריה, וישרוף את הגוף, ולא ישיר סימן בבד. כי חום מובא דרך הבד, הבד הדק לגוף, ואם הגופייה לא נוגעת בגוף, אז היא מתחילה לבאור, הכותנה בוערת, והיא מתפשטת, ומקבלים חורים אחרים. ועשיתי את הניסויים בהרצאות שלי. כן? דרך אגב, עשיתי גם ניסויי ירי. וראיתי שהירי שרואים בסרט של קמפלר, לא מתאים לירי אמיתי. עשיתי ניסויי ירי עם מאות כליים.
רגע, מה אמרה לך פנינה גיא? מה אמרה לך? על הדברים האלה.
יפה. אז היא אומרת לי, אם ככה, אני לא מבינה. ואז אני שואל אותה, תגידי לי, ומה עם המעיל? איך בבגדים של בחוצה ובגופיה יש חור מלפנים, אבל במעיל מלפנים אין חורים, איך נסבירה את זה? ואז היא ממשיכה בכוחות עצמה. שים לב מה היא אומרת. והכל בהקלטה. ויכול להיות, אם לא הכנתי, אבל אם תרצו, ברעיון נוסף, אני אוכל להביא, לשמיע את ההקלטה. והיא אומרת לי, רגע, זאת אומרת, אם אין חור במעיל מלפנים, זאת אומרת שרבי נורא, אחרי שהוא הוריד את המעיל, זאת אומרת, במכונית, או בבית החולים. אני אומר, בבית החולים לא יכול להיות, כי בבית החולים, גוזרים את הבגדים, לא... אז היא אומרת לי, אם ככה, רבי נורא במכונית, וזה אומרת לי, פנינה גיא, התובעת במשפט של יגאל עמיר. אז יש לנו את פנינה גיא, התובעת. יש לנו את העדות של דליה רבין, יש לנו את הספר של לאה רבין, הספר שלה, הולכת בדרכו, עמודים 23 עד 25, כל אחד יכול לרכוש את הספר הזה, ומה היא כותבת? א', היא כותבת שהיא ראתה שיצחק לא נפגע. היא מעידה, היא אומרת, עמדתי אחרי רבין, ראיתי שיצחק לא נפגע. ואנשי השב"כ אמרו לי שזה היה תרגיל, שזה לא היה אמיתי. ואז לקחו אותי למטה השב"כ ולא לבית החולים. והיא שואלת, איפה רבין? ואומרים לה, במכונית השנייה שחרן. הכל מתואר בספר. זאת אומרת, יש לי עדות של רבין. של אנשי השבק, יש לי את העדות של העוזרת של רבי, כן, שהולכת, יורד במדרגות אחרי בנייהו, ואומרת לו, זה תרגיל של השבק. יש כתב מעריב, שפרסם מאמר למחרת בבוקר, פרסם מאמר, שאיש השבק אומר לו, שרבין לא נפגע, זה היה תרגיל, זה היה לא אמיתי. יש לנו את שמגר שמעיד ברעיון מול דליה רבין, שנשמעו קולות, זה לא אמיתי, זה פיקה, סרק. זאת אומרת, אנשים רבים ידעו שמדובר בתרגיל, ויש לי את הסרט המקורי של קמפלר, שהופיע בפני ועדת שמגר, יש לי את הסרט המלא, דליה רבין הביאה בקשה לוועדת שמגר לסייע לי בחקירה, ולכן יש לי את הסרט המקורי המלא שעמד בוועדת שמגר, זה גם סרט באיכות גבוהה, לא איכות הרגילה. הצלם, רוני קמפלר, היה יחד עם גל אמיר בקורס של השבק, 9 חודשים לפני הרצח, וזו ידיעה שקיבלתי מאחד הבכירים במדינה. אני יכול לגלות שאחד מהבכירים בשבק ברמה של אלוף, היה אצלי בבית, אני לא אגיד את השם, ישב בא לשעה, ישב 2.5 שעות, יצא באלם. אחד מהבחירים של השבק, בזמן הרצח, ברמה של אלוף, אני לא אגיד את השם, עוד פעם, אלא אם כן הוא יאשר לי, עדיין לא ביקשתי את רשותו, ישב אצלי 2.5 שעות. אני מדבר על הוכחות מוחלטות.
אני רוצה לשאול לך, אז יש לך עוד עשרות הוכחות, ויש עוד הרבה אמירות וסימני שאלה. אני רוצה לשאול אותך ככה לסיום, האם כל החומרים האלה שאתה מרכז, וכל החומרים האלה שאתה מרצה עליהם כל כך הרבה, האם הם יכולים להביא מתישהו לאיזושהי הכרה של מישהו שיכול להכריע גם בסוגיה הזאת, או שזה ימשיך להיות הרצאות, אפשר לקרוא לזה כמעט מחתרתיות, של נחום שחף עם קהילה הולכת או מתרחבת אולי, של ציבור, אבל לא מעבר לזה. זה יכול להגיע מתישהו לקדימה?
זה לא יכול להגיע, אלא להערכתי, תראה, אם לא יחסלו אותי לפני כן, ואני כל פעם אומר את זה מחדש, הרי כל פעם כשאני מרצה, אנשים אומרים לי, איך אתה לא פוחד, אתה יורד לכביש, איך אתה לא מסתכל על צדדים, שאתה נוסע, איך אתה לא מסתכל מאחורה? זו שאלה שכל הזמן חוזרים ושואלים אותי. אתה לא פוחד שיחסלו אותך? אז קודם כל העברתי את תק מהחומרים שלי לגורמים שונים, אני רק אוסיף שב-2009 ישבתי עם ברוך גלדשטיין ועם אריה צייכנר. אריה צייכנר היה אז סגן ראש המז"פ, וישבתי והצגתי את ההוכחות, ואז אריה צייכנר אמר לי מילה אחת, קונספירציה, והוא אמר לי, אני מעביר את החומר ליהודה וילק. זה היה ב-99, ב-2000. אני מעביר את החומר ליהודה וילק, שהיה אז המפכ"ל. ויהודה וילק אמר לו לרדת מהנושא. תנסו אפילו, אם אתם יכולים לתפוס את אריה צייכנר, את ברוך גלדשטיין, תנסו לראיין אותם, הם יספרו לכם. חקרתי את הנושא בסיוע של המז"פ, לבקשה של דליה רבין.
זאת אומרת, אתה אומר לנו, אתה אומר לנו, אם לא יחסלו אותך, כמו שהגדרת את זה, הדבר הזה כבר תופס תאוצה, והוא לא רדום.
גם אם יחסלו אותי, להפך, אני חושב שהם יחסלו אותי, זה יתפוצץ עוד יותר. כאשר אדם כמו מרדכי קדר מפרסם את זה, ויותר ויותר אנשים מפרסמים, היום יותר ויותר אנשים מפרסמים את זה באינטרנט, ברשתות החברתיות, אז שהתראיינתי אצל אברי גלעד לפני הרעיון בעקבות הנאום של מרדכי קדר, פנו אליי מכלי תקשורת רבים, כולל מערוץ המתחרה, ערוץ 12, ואחרי הרעיון עם אברי גלעד כולם נעלמו, בערוצים של הימין עוד איכשהו ראינו אותי, חלקם גנגמו. אני הבאתי ברעיון מול בן כספית ומגל, ציטטתי את ברבש, שהיה מנהל בית החולים, והשתתף בכל הניתוחים, גם הניתוח הרגיל וגם לאחר המוות, ואחרי שנודע שרבין נפטר, הוא מתראיין לכמה רשתות, והוא מספר שרבין נורא משתי כליים, מלפנים, אחד פגע בבטן ואחד פגע בחזה, הקליע שפגע בחזה היה הקריטי, הוא פגע בכלי הדם הגדולים ליד הלב ונתקע בעמוד השדרה. אז יש לנו מסלול שלם, חומצה, גופייה, פגיעה בחזה
ליד הדם הגדולים. טוב, אנחנו לא...
אז מה השאלה בכלל? אבל רגע, הנקודה פה הרבה יותר חשובה.
כן.
זה לא רצח רבין. אנחנו מדברים על פראבדה, על סתימת פיות ברמה שמזכירה את הפראבדה של רוסיה. כאשר תחשוב מה עושים היום לנתניהו, כן? כאשר יתברר שכל מה שאומרים על נתניהו זה עורבא פרח. כן? הכל הפוך. תראה את מה שמביאה כנרת בראשי, תראה את העדויות בבית המשפט, הכל הפוך. העין השמיעית זה עיתון שלא חשוד בעדה לנתניהו. בדק את כל המאמרים שפרסמו בוואלה, ולא מצא מאמר אחד אוהד, אחד אוהד. המשפט ממשיך, ונתניהו נפל, גם בעקבות הפרסומים על רצח רבין, וגם בעקבות ההפגנות והשמות שלו, של איך שהם קראו, נשם בשוחד, ברמייה ובהפרת אמונים. כן? אנחנו מדברים על ציבור גדול שלא יודע להפריד בין נאשם לאשם. נאשם בשבילהם זה כבר אשם. אז אם נאשם ואשם זה אותו דבר, אז מאשים ואשם זה אותו דבר. אנחנו מדברים על אנשים אינטליגנטיים שמתקשים במינימום, עושים את עצמם כאילו הם לא מבינים את ההבדל. אנחנו חיים בתקופה של פראבדה, שאפשר להליל על לא גם על הימין, על נתניהו, עליי הציג אותי כעזוי, אני זוכה פרס משרד המדע, כן, והפרס מביקורת התקשורת, ושני אלופים בצהל, שותפים שלי, אחד מהם מפטר, אלוף ששמולי קרא, זיכרונו לברכה, פורסם בעיתון הארץ, אלוף דני רוטשילד, אני אספר, שהוא מראשי השמאל, היה ראש המועצה למועצה לשלום וביטחון, גוף שהכיל למעלה 1,500 אלופים ופרופסורים, שותף שלי בראייה דרך קירות, להגנה נגד ירי, הצגתי את זה בערוץ המדע בטלוויזיה, בוויינט, אז היום מציגים אותי. אני עכשיו פיזיקאי בכיר בכל העולם. אמירות ומאמרים על המחקרים שלי פורסמו בכל העולם, ואני מוצא כהזוי. ולכן, אני מפסיק פרויקטים של מיליארדים. זכיתי בפרס משרד המדע על תחיסת וידאו. המומחים, מיטב המומחים מאוניברסיטאות בישראל, היו בוועדת השיפוט, ונתנו לי פרס של 50,000 דולר, מי שזכה בפרס טורינג, שזה הפרס המקביל לפרס נובל, אבל באלגוריתם, בדק את המחקר שלי, וקבע שאני זכאי לפרס, ואני מפסיק פרויקט, שאני יכול לשנות את התמונה בעולם, תפיסת וידאו, אני דופס בערך פי 10 עד 100 בעולם, תחשבו כמה עולה להעביר סיבים אופטי, כמה אפשר היה לחסוך רק בעברת סיבים אופטיים בעולם. האינטרנט מלא בקרינה, כמה היה אפשר לשפר את העברת וידאו באינטרנט. זה פרויקטים של מיליארדים ויותר מזה, אני גם אגלה שלביבי יש 5% אחרי שהוא הצליח בבחירות. אחיו לקח אותי אליו וביבי הצטרף אליי ב5% בפרויקט, וזה פרויקט ש... רק מ5% האלה ביבי היה יכול להיות מיליארדר. אז כל הדברים האלה נפלו, ואני אומר שזה לא חשוב. הכסף הוא לא חשוב. אמי הייתה אורחת המרכזית בכנסת ב-2004, על המעשה הגבורה שלה בשואה, והיא איבדה את כל בני המשפחה שלה, ואבי איבד את רוב בני המשפחה בעקבות עלילות דם, שיצרו שנאה ליהודים. אתמול אני הרציתי בנושא במועדון העברי בפריז, שחברים בו מכל העולם, על שורה של עלילות דם, שגורמים לשנאה לישראל, לטרור, לתביעה נגד ישראל באג, כן? על קשיים של ישראל, ואני הפרחתי עיקר העלילות הדם, ריצ'ל קורי, המגד מנהלין, הרופא מאזה, דוקטור אלייש, דרך אגב, עליו הרציתי לפני, ב-2010, לפני מיטב עורכי הדין של צה"ל, בהזמנה של הסנגור הצבאי הראשי, הנין של בן גוריון, הזמין אותי להרצות. וכל הדברים האלה לא מתפרסמים, כי אני חקרתי את רצח רבין. במדינה דמוקרטית, אדם, הגון צריך לחשוש בחקר האמת. אסור לך לחקור, גם שמשפחת רבין ביקשה את החקירה מחדש. כל העיתונים ב-99 היו מלאים בבקשה של בני משפחת רבין לחקור את הבקשה מחדש. והם הציגו את התהיות ואת השאלות. ודליה רבין ביקשה ממני לחקור, והעבירה בקשה לראש הגזרח המדינה. פרופסור פרייזל שישראל לי בחקירה. וככה הגעתי לחומר הסודי, הסודי ביותר. דרך אגב, החומר הסודי ביותר, מעידים האחים של הלג דמתי, שהירי ברבין נשמע כאשר רבין כבר נכנס לתוך המכונית. ואח שלהם ישב בתוך המכונית. בסרט של קפלר, רבין 3 מטר מהמכונית, ואח שלהם עומד מחוץ למכונית, אומר סרט של קמפלר מזויף. ואני הגעתי לסרט המקורי, והצגתי אותו בפייסבוק, ונתתי לכל האנשים את האפשרות להגיע ולראות שבסרט המקורי של קמפלר אין יגאל עמיר ואין רצח רבין. כל התוספות האלה הוספו אחר כך. כשאני מתראיין אצל אבי גלעד, איש השבק, אני מציג את הנתונים האלה, ואיש השבק אומר לי, זה לא קונספירציה, סך הכל הרשת לא היה ברור, אז אנחנו ציירנו ואיבדנו, זאת אומרת, הוא לבד מודה שהם איבדו. יש לי תוספת המקורי באיכות מקסימלית, אין יגאל עמיר ואין רשת.
טוב, אנחנו, כמו שאנחנו מבינים, אנחנו באמת, בעקבות הכמויות העצומות של הידע שיצבר את זה, אנחנו הולכים לשבת עוד הרבה זמן, אבל שיחתנו בהחלט כבר גולשת הרבה מעבר למתוכנן, אז אנחנו נאלצים לקטוע אותה עכשיו, וכמו שאמרת.
רק מילה אחת, אם תרשה לי להוסיף, יכול להיות
שכבר
היום עולה האתר שאני הקמתי, i2i.org.il, וקודם כל אני אביא את הרעיון במלואו, אני אביא, ושם אני אציג ממצאים, אני אציג עדויות קוליות, גם ברצח רבין, גם בעלילות דם, נגד ישראל, שיצרו שנאה אנטישמית ישראל בעולם. לכן אני אשמח שתעביר אליי את החומר, ואני מוזמין את כולם להיכנס לאתר שלי, i2i.org.il. תודה רבה על הרעיון.
נחום שחף, תודה רבה לך על הדברים. כל טוב, בשורות טובות. יום טוב.
ביי.